עכשיו למדנו פרק ג', ענינו לכל השאלות, נכון? אתם רוצות להיכנס שם, לראות? דיברנו על התגובה המוזרה של שמואל לתחילת נבואתו. ומה שניסינו להסביר זה שהנער שמואל משרת לפני השם לפני אלי, שזה לא תלוי באם, כמו זה לא תלוי באם, כך זה לא תלוי במי הרב באלי. אלי בשביל שמואל הוא הרבה יותר מאלי. יש באלי שתי קומות. א', הוא איש אלוקים, קדוש, צדיק, המנהיג של עם ישראל, הכהן הגדול, רוח הקודש. לא, בשביל התלמידים שלו יש הרבה יותר, כי הם, בשבילם הוא השלשלת, בשבילם הוא הצינור, בשבילם הוא המשכת הערה מהר סיני. ועל זה שמואל מוכן לוותר. בכל פעם, שמואל הוא לא ציני, זה קורה לו כמה פעמים ביום, ובכל פעם שאלי מדבר איתו, הוא מרגיש זה עזוע רוחני מאוד עליון. נכון? אמרנו שבאדם לא יכול לבלבל בנבואה, לא. אלא אם כן, לא בין, אלא אם כן מדבר איתו מישהו. יש תיאורים איך הרב חרלף מדבר עם הרב קוק. הוא הולך להתעלף כל פעם מחדש. הוא לא מתרגל אליו אף פעם. זו לא גדלותו של הרב קוק, למרות שהוא היה מאוד רציני. זה גדלותו של הרב חרלף. לדעת לזהות, בכיבוד הורים מורים את מעבירי השמועה. זה לא הבן אדם. הם בני אדם כולם. גם ההורים וגם המורים הם בני אדם. אבל בשבילי אני יכול להיפגש בזווית אחרת, ולכן שמואל לא, א' ככה הוא, זאת החוויה שלו כפי אלי. יש לו חוויה רוחנית, כל פעם שהוא לפני אלי הוא משרת את השם. כשהוא לא לפני אלי הוא גם נורא צדיק. הקורא לו משהו אמיתי, הוא מלא רעדה, הוא מלא יראת כבוד, רוממה כזאת, גדולה, כנה כזאת. ולכן הוא גם לא מסכים, בפעם ראשונה הוא אומר הנני, בפעם ראשונה הוא גם מצוין, אבל בתוכו משהו בפאניקה, והוא רץ אל אלי והוא אומר לו, כאילו, בבקשה תגיד שזה אתה, אני לא רוצה להפסיד אותך, לא רוצה להפסיד אותך. ומכאן נעבור לפרק ד', אני מדלג על קצת מהפסוקים, כי השנה חולפת ביעף. אנחנו לא עושים תחרויות, תודה רבה, ואי אפשר להגיד מי מהילדים שאני הכי אוהב, כי אני אוהב את כולם. אז אני לא אגיד לכם שזה הפרק שאני הכי אוהב בתנ"ך, אבל אם הייתי אומר, יש מצב שאני אפשר לפרק הזה. פרק הזה מתחלק לשני חלקים. אני חושב שעשרת הפסוקים הראשונים, ואז עוד 10 פסוקים, כן. עוד 8 פסוקים בשנה. עשרת הפסוקים הראשונים, נעבור עליהם בזריזות. וזה נפתח מאוד מאוד טוב. זה נפתח איך? ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל כלפי פלישתים למלחמה, ויחנו לאבן העזר, ופלישתים יחנו באפק. זו הפתעה שלא הייתה כמותה מיום שנכנס ישראל לארצו. עם ישראל יוזם מלחמה נגד פלישתים. בספר שופטים אנחנו היינו עבדים נרצעים של הפלישתים. לא העזנו בכלל. היחיד שמלחם בפלישתים בספר שופטים זה שמשון הגיבור, שדואג שכל המלחמות שלו לא יהיו בעלי ניחוח לאומי. כל המלחמות שלו זה לולא חרשתם בעגלתי, הכל זה מאבקים פרטיים כביכול, שמתחבא מאחורי זה מאבק לאומי. אבל הם מאוד מאוד מושלים בנו. המצב כל כך השתפר בקריאת ספר שמואל, שלא כשאנחנו מוכנים לצאת לגדם, אנחנו יוזמים מלחמה. את יודעת שאת יוצאת למלחמה, צריך לעשות טוב שיעורי בית. החמאס יצא למלחמה בשמחת תורה. הוא לא כל כך הכין שיעורי בית. יודעת, הוא הקשיב לתקשורת, הוא האמין לתקשורת. בתקשורת היה כתוב שעם ישראל קרוע ומפולג ומשוסה וסירובי פקודה. הוא די מתחרט על זה עכשיו, מה שנשאר ממנו. די מתחרט על זה עכשיו. אז כשיוצאים מלחמה, אז כדאי לעשות שיעורי בית, כדאי להיות בטוח ב-100% שנצליח. כי אם לא, המחיר יהיה וואי 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 וואי. המחיר יהיה כבד, כבד, כבד. כמו בהפצצה של צה"ל נהרגו 70 נשים וילדים, וזה מה זה לא מזיז לי? לצערי הרב, זה לא מזיז לי. אולי זה הילדים ששרפו את הבתים בקיבוץ בארי, לכו תדעו, וגם אם לא. רק כשיוצאים מלחמה נגד הפלישתים, ישראל צריכים לקחת בחשבון שאם נפסיד, מה הפלישתים יעשו לנו? וואי, וואי. זאת אומרת שהעם ישראל מרגיש עוצמתי, מרגיש שהוא הרבה יותר חזק, מרגיש שהוא הרבה יותר לוחמים. ויצא ישראל לקראת פלישתים מלחמה ויחנו על אבן האזור ופלישתים יחנו באפק. אפק זה פארק אפק עד היום, המכונה מבצר אנטיפטרוס, מכירות בין פתח תקווה לראש העין. אבן העזר זה סתם המצאה, אזור התעשייה אבן העזר יש בצפון ראש העין ליד החוצה שומרון, מכירות? זה קשור פה איפה, אז עשו, לא מצאו שם אבן שהיה כתובה על העזר, איפשהו באזור. אז פלישתים, ישראל יוצאים למלחמה, אתם יודעים שהפלישתים גרים משור החוף, וישראל גרים על גב ההר, זה התפר בין משור החוף לגב ההר. אז ישראל יוצאים מלחמה, וירחו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקום מערכה בשדה, כ-4,000 איש, מטורף. נהרגו לנו 4,000 אנשים ביום אחד, זה מספר בלתי נתפס בכלל. כמה ששמחת תורה היה קטסטרופה, זה פי 3.5 ממה שקרה שם, בערך. וזה לא מובן, בגלל שאנחנו צבא הרבה יותר חזק, בגלל שעשינו שיעורי בית, איך יהיה נהרגו לנו 4,000 אנשים? ויבוא העם אל המחנה, אתם רואים, לא הייתה תבוסה, המחנה לא מתפרק, המחנה מאורגן, בא למחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני יום לפני פלישתים? אתם אומרים, אתם צדיקים. הם אומרות, זה הם אומרים, זה מאלוקים. אלי חינך אותם, הם עובדים משכן שילה. הם עושים חשבון נפש. הם אומרים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. למה? לא הפלישתים נגפו אותנו, השם נגפנו. אז מה התשובה? מפה הכל מתחיל בצלילה מהירה לכיוון התרסקות של תאום. נקחה אלינו משלו את ארון ברית אדוני ויבוא בקרבנו ושיין מכף אויבינו. מה הפתרון שלהם? הפתרון שלהם זה לקח את ארון הברית מקודש הקודשים. הארון עם שני הכרובים. ולהביא אותו למחנה, איך זה יעזור לנו? איך זה יעזור לנו? איך? מה היחס שלהם לארון השם? הם רוצות שהשם יהיה בקרבנו, כתוב ויעבור בקרבנו. איך השם בא בקרבנו? רוצות שהשם יעבור בקרבך? לא כדאי לקחת מזוזה ולבלוע אותה, נכון? ככה השם לא בא בקרבך. מה הכוונה שהשם בא בקרבך? כוונה של ללכת בדרך? כוונה שהמחשבות שלי הן מחשבות שקדושות, אידיאליות, טובות. כוונה שהרגשות שלי, הרצונות שלי, המידות שלי, יותר ויותר, קרבת אלוקים לא נמדדת בקילומטרים. איך זה עוזר שארון השם יבוא למחנה? מה זה קשור בכלל? השאלה נורא יפה, למה נגפנו השם? התשובה היא נשארת מטופשת. וישלח העם שלו ויסעו משם, אתם לא תאמינו, את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים. ושם שני בני אלים, ארון ברית אלוהים, חופני פנחס. ויהי כבוא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. כולם אמרו, יש, שאגה כזו מטורפת. פעם שמעתי, כשהייתי ילד קטן, בערך מן 5, הלכתי בשבת לכותל עם סבא זיכרונו לברכה, גר בירושלים, עלינו בהר ציון, יש מעלה כזה, שביל כזה, בשבת אחרי הצהריים, ופתאום, זה היה לפני הרבה שנים, לפני שנולדתי. בוא נאמר, יש מצב לפני שההורים שלכם נולדו. ולמרות זה אני זוכר את זה כמו עכשיו. פתאום שמעתי רעש חזק, חזק כזה, איזה וואו, איזה קול נורא נורא, אדיר 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 כזה. הייתי בהלם, שאגה כזאת אדירה אדירה אדירה. ואז השאגה הפסיקה רגע, ופתאום שאגה אדירה עוד יותר. היא אמרה, יש אלוקים, יש אלוקים. טוב, בגיל 5 לזכות רוח הקודש זה די מפתיע. אבל זה לא הייתה רוח הקודש, צריך להגיד לכם. מה זה היה? ביתר תק עגול. אז טדי לא היה שם, אז טדי היה באזור המגרש של ביתר, אם כזה היה. אז מלמיליאן תק עגול, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. ואז כולם שאגו וצעקו שיש אלוקים. זה היה מאוד מאכזב שנודע לי מה המשמעות. בסדר, אני מתמודד עם זה היום, אבל זה לא אירוע רוחני, זה קטע. שממליאן תוקע גול זה לא יש אלוקים. יש אלוקים, גם כשהוא חוטף גול זה יש אלוקים. ויבוא אהרון ברית השם ויקבעו אהרון את השם למחנה ויראו כל ישראל תרועה גדולה. למה הם ראו תרועה גדולה? הם שמחים, הם אמרו, יש! מנצחים את הפועל, נכון? למה הם חושבים שהם נצחו את הפועל כשבא אהרון השם למחנה? מה זה קשור? איך הם מתייחסים לאהרון השם? הוא מגיע למחנה ואז נפתרות כל הבעיות. איך קוראים לזה בעברית? קמאה. או בגרמנית טוטם. אתה יודע מה זה טוטם? זה באינדיאנית. עמוד כזה שיש שם כל מיני צורות. כשתוקעים אותו במעל, אז השדים שומרים על המעל מפני כל אויבים. זה משהו מטופש כזה. איך הם מתייחסים לארון ברית? בתור משהו קדוש מאוד, כמו יש קעבה, יש אבן שחורה במכה. מי שמסובב אותו 3 פעמים הוא נהיה חאג'. מה זה עשה לך? לנו אין עבודה זרה בעם ישראל. אנחנו לא מתייחסים לתורה בתור איזה חפץ שאם אני קרוב אליו זה עושה לי טוב. יודעות שבשמחת תורה הבנים רוקדים בספרי התורה למטה. והבנות בעזרת נשים אין להם ספרי תורה. זה פייר בעיניכם? גם הם רוצות לרקוד עם ספר תורה. טוב, ניתן להם את ספרי התורה אשכנזים. בסדר? למרות שיש בנות שיכולות להרים 4 ספרי תורה בתורה. אז למה זה פייר שבנות לא ירקדו עם ספרי תורה? לא, זה הסוגיה שרציתי לעורר עכשיו. אני רואה פה איזו דריכות פתאום. אני אגיד לכם למה, כי בשמחת תורה, אנחנו מאוד אוהבים תורה, ואז לוקח את ספר התורה ומחבק אותו חזק, 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 ואז מה קורה? כלום לא קורה. גם אם מישהי בא אליך ומחבק אותה חזק, 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 מה קורה? כלום לא קורה. אלא אם כן יש לב. אם יש לב, קורה משהו. אם אין לב, זה לא משנה. זה לא משנה. זה סתם, לא ככה מחבקים את התורה. הם לא ככה מחבקים אותך דרך אגב. איך מחבקים את התורה? מקשיבים לה, מתמסרים למענה. איך מחבקים אותך? מקשיבים לך, פורחים למענה. אחרי זה יכולה גם לתת לך חיבוק החברה הזאת, אבל זה רק בסוף. אם היא כל כך התגעגעה עליך, יכלה לבוא קודם. אז הם מביאים את הספר תורה, יבוא השם מקרבנו. מה זה? הם מבינים שהשם נגפנו, אז תגדלו, תגדלו, תחזרו בתשובה. תעשו משהו. לא. הם מביאים איזה קמאה, איזה חפץ, חפץ, יש את זה בהרבה מיתולוגיות, איזה חפץ קדוש כזה שהוא רק מגיע, אני מוגן. איזה אברה קדברה כזאת, איזה כישוף, יש לנו איזה כישוף, רב כישוף, רב מג. אז זה מגיע, אז כל הרוזים, ותאום הארץ. ושמעו פלישתים את כל התורה, ואמרו, מכל התורה הגדולה זה מחנה העברים, מה קרה? ושמעו איזה שאגות, שמחה, פראיות, נהרגו להם 4,000, מה קרה? וידעו כי אהרון אדוני בא אל המחנה, הם בפניקה, הם בהלם. ויראו הפלישתים, פחדו. כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ואמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת שהלך עלינו. זה קורה אף פעם. אף פעם לא הוציאו את אהרון מקודש הקודשים. אוי לנו, פעמים אומרים, אוי לנו. מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? זה קמאה על, זה קמאה מטורף. מי שיש לו את הקמאה הזה, זה הפלישתים, כן? זה לא אנחנו. מי יציל להם יד האלים האדירים האלה? אלה הם אלוהים מקים את מצרים בכל מקום במדבר. עברו כבר 400 שנה. קרוב ל-400 שנה. אבל הם זוכרים שהקמאה הזה, אם מפעילים אותו, מחסל את כולם. עושה פיצוצים, דם, צפרדע, קינים, קריעת ים סוף. הלך עלינו. מה המסקנה של הפלישתים פסוק ט'? מה המסקנה? התחזקו והיו לאנשים פלישתים. מה הכוונה יהיו לאנשים? מה הם לא אנשים? מה תהיו לאנשים? איך תגידו את זה בעברית של היום? תהיו? אפשר? יותר טוב מתהיו גברים. זה הקרב הגדול של החיים שלכם. עד עכשיו ישראל ככה פרש, ארוחת בוקר. אבל עכשיו ישראל הביאו כישוף מטורף. אלוהים אדירים, מקים את המצרים בכל מקום מדבר. אתם תיתנו את הקרב של החיים שלכם. התחזקו ביהיו לאנשים פלישתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. וייתם לאנשים ונלחמתם. כל אחד עכשיו נותן את המלחמה הכי טובה שעשה בחיים. זה לא, זה האויב הכי מפחיד שיש בעולם. ארון השם בא למחנה, מה זה עשה? קודם כל זה חיזק את האויב לאין ארוך, נכון? האויב מודאג והדאגה הזאת מוציאה ממנו, הוציאה יכולות שלו. מה זה עשה לעם ישראל? בסבבה, בסודרת. יש לך קמר כזה, על הפרנג'י, נכון? בכיף, תראו שנתי הולכים עכשיו. מה הבעיה? יש לי קמר. בימינו את ארון הברית, בסודרים. ותהום כל הארץ, יש, כלומר, יש, יש, יש. התנהגו כמו אפסים. אז איך נגמרת מלחמה כזאת שעם ישראל נהיה אפס, והפלישתים מתחזקים ועם לאנשים? זה מה שקרה, אולי היום הקודר ביותר בתולדות האומה הישראלית. וילחמו פלישתים וינהג אפי ישראל. בקרב הקודם עם ישראל לא נגוף, לא ברח. חמה נגמרה, עם נכלים כבדים, היה מחנה מסודר. ויחמו פלישתים וינגף ישראל וינוס איש לעולה ותהי המכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלים ביום אחד, אתמול נהרגו 4,000 שלהם. זה מספרים בלתי נתפסים, כל הרוגי המלחמות והפיגועים מראשית הציונות ועד עכשיו הם בערך 27,000 הרוגים. זה ביום אחד 30,000 הרוגים, זה שואה בלתי נתפסת. זה הרבה יותר חמור, אני אגיד לכם למה. כי עוד כמה ימים יהרסו את משכן שילה, חורבן משכן שילה קורה עכשיו, זה הרבה יותר חמור, אני אגיד לכם מה, כי אין יותר צבא. אין יותר צבא. אין משטרה, אין, חוץ לא כולם. הפלישתים יבואו עכשיו ויעשו מה שהם ירצו, והם רוצים לעשות דברים מאוד מאוד רעים. יום קדור, יום קודם. למה? כי עם ישראל הלך ככה בקייטנה ובכיף, והקמע לא שמר עליהם. כי זה לא קמע בכלל. רגע, נראו את הפסוק. וינוסו איש לאוהליו. מה זה איש לאוהליו? המחנה התפרק לגמרי. כל אחד בורח לבית שלו. אין גולה אני גבעתי. כל אחד שוכח את כולם ובורח. וארון האלוהים נלקח בשבי, בשבי. קחנו את הלב. ושני בני אלי מתו, חותנו פנחס, וזה תם חלק א' של הפרק. כן, מישהי משם אמרה משהו? למה הם לא יודעים מה זה?
לא באמת מחוברים
לזה,
אומרים
טוב,
הדתיים
אומרים שזה מגיע. אבל אולי הם מחוברים לזה. זאת אומרת, יש סכנה שיעשו את זה כמו קמר. יכול להיות. אבל אולי הם יודעים, קצת קיבלו חינוך, מה זה תורה, מה זה מצוות, ולמען זה הם יכולים ללכת. יש בזה הרבה יותר מזה, אני חושב, זה לא רק קמיה, יכולות להיות בחינות כאלה, אבל עכשיו אנחנו מלחמה, אנחנו צריכים לשמור על החיילים, אז אנחנו נתאמץ להסתכל עליהם בעין טובה, לנסות לחפש שם משהו בריא. אני חושב שאומרים, אני מחובר לתורה. אני מחובר לתורה. הם קוראים לזה טיל תחלת. יש לזה עוד שם, אני לא זוכר. שחפצית, משהו כזה. כנראה. אם הוא עושה את זה בתור קמיה, זה מסובך, כן. אם מישהו שם תהילים ברגל כדי... בשמחת תורה, קצין שהיה בתוך הקרבות הכי נוראים והלך לעזה, אז אומר, אמרו לי, באו אליו כל מיני כאלה, אמרו לו שישים מטבע של 5 שקלים בנעל. אמרתי לכם את זה? הוא יהיה שליח לדבר מצווה, שמצווה תשמור עליו. שה5 שקלים של הצדקה ישמור עליו. זה כל כך עצוב שאני מעדיף לחייך. טוב, נגמר חלק א', קטסטרופה. רצתי על זה מהר כי אני רוצה להתמקד עכשיו בחלק ב'. חלק ב' מספר על איש אחד מתוך כל המאות אלפים שהיו שם. איש אחד, לא כתוב איך קוראים לו, איש בנימין. הכתוב שעושה משהו, אתם תקראו כל אחת לעצמה את 8 הפסוקים הבאים, י"א עד י"ח. זה 8 פסוקים שקשה מאוד להבין אותם, יש בהם המון 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 קשיים, לכאורה. אם קוראים לאט אני מתכוון. אם קוראים מהר אז חושבים שמבינים. אז כמה זמן אתם רוצות? אנחנו נקרא 8 פסוקים, 8. יאללה, יצאנו לדרך, קראתם? תסמנו לכם מה אתם לא מבינות שם. יש דברים לא מובנים בפסוקים? כן, תציפו.
מה זה אומר נס ישראל לפני
פלישתים? נס. נס זה ברח. כמו אח ברח בר נוס נוס נוס. בואו נעשה. נכנסנו כבר. יש משהו לא מובן בפסוקים?
כתוב כאילו ביבור ונעלי, ואחר כך וכאילו מה קרה בעיר, ואז אני שומע כאילו מה שקרה בעיר.
נכון. מה לא מובנת של זה? הסברת מצוין את הפסוקים. מה קשה בזה?
כאילו כתוב היבור מנהלית, רק אחרי זה, כאילו רק אחרי שהוא הגיע לעיר, אז כתוב שהאיש מעיר להגיע לעיר.
כן, כי אלי קרא לו. וישמע אלי את כל הצעקה, אז הוא קרא לו, אז הוא בא אליו. ותמו הלך.
כי בהתחלה כתוב, כאילו
בסוף
יגיע כתוב,
ויבוא
ואין
אלי
יושב.
כן.
אז כאילו מגיע
לאלי,
ואז אחרי זה
אלי בא אליו. לא, אלי לא בא אליו, אלי נשאר לשבת. אתם שומעות מה היא אומרת? היא אומרת שהאיש בא, איש בנימין בא, אז את מי הראשון שהוא ראה? אלי, כתוב. ויבוא ואין אלי יושב על הכיסא, נכון? אנחנו גם יודעים בלי שכתוב, כי אלי ישב. ויבוא והנה אלי יושב על כיסא יד דרך מצפה, כי הלכי בו חרד אלוקים. ואז יוצא שהאיש הזה עקף את אלי, נכון? הוא לא אמר לו כלום, הוא אמר לעיר, רק אחרי שהוא אמר לעיר, אלי אמר מה כל עמו. ואז הוא חזר אל אלי, נכון? וזה הסבת לי בן, מצוין. מה קשה בזה? למה הוא עקף את אלי, נכון? אתה רואה את אלי, דבר עם אלי. הוא כאילו לא סופר את אלי, נכון? מצוין. יש עוד דברים ששמתם לב?
למה מצוין פתאום שאלי מ-98?
ומה הצבע הטלטלים שלו? מה? מה הצבע הטלטלים שלו? לא כתוב?
לא, למה זה פתאום מצוין בהקשרה?
זה כאילו שיכתבו את צבע הטלטלים שלו. מה הקשר פתאום? באמצע הסיפור פתאום דוחפים בין כמה הוא כן יכול לראות, לא יכול לראות. נכון, זה לא שאת לא מבינה, אבל באמצע סיפורים לא דוחפים דברים, לא קשורים. נכון? ואלי לובש שמלה בצבע תכלת. אתם יודעות למה זה לא כתוב? כי זה לא קשור. היה איזה צבע לבגד שהוא לבש, זה לא מעניין.
זה חשוב, כי אחרי זה אומרים שהוא נפטר.
הוא נפטר בגיל 98. מה זה משנה, הוא ב-98 או 42? הוא כן רואה, הוא לא רואה. שאלה טובה. עוד דברים שמתם לב? כן. נסתי היום. מגמגם את אומרת. למה הוא אומר את זה פעמיים? אנוכי הבא מן המערכה ואני אומר לך נסתי היום. מי שמסכימה לקרוא את פסוק ט"ז? אבל זה מכשיל, זו שאלה מכשילה. יש מצב שלא תקראו אותו נכון. זאת אומרת, אני אקרא את פסוק ט"ז ככה, אני לא אביך פה אף אחת. כן? ואומר האיש אל אלי, אנוכי הבא ממערכה ואני ממערכה נסתי היום. עכשיו שזה שקט גדול באמצע הפסוק. בסדר, צריך לקרוא אותו. אחרי השקט, ויאמר, מי אומר עכשיו את המילים האחרונות? אלי אומר, מה היה הדבר בלי? למה אני אומר שהיה שקט באמצע? למה הוא לא אמר לו מיד? הוא לא יודע שיש לו צורת להודיע. אלי לא יודע כלום. למה אני חושב שהוא אמר אני מאחר ואני מאחר נסתה היום, ואז היה כמה שניות עד שאלי אמר מה יבדי. התנחת, יש בהרבה פסוקים, לא עושים הפסקה. פה אני בטוח שהייתה הפסקה. למה אני בטוח? אני המצאתי את זה. למה אני בטוח שהייתה הפסקה? כי אלי רוצה לשמוע מה קרה, נכון? מכל ההמון הזה. אז הוא הולך לספר לו, הוא סיפר לו כבר? לא, אז מה אלי עושה? אלי מתפרץ לו באמצע? יכול, מה כל ההמון? תשמע, אני מהרחב ומהרחב עשתם, אבל מה היה? לא מתאים לי כל כך שאלי יעשה. הוא לא אומר כלום, נכון? הוא שואל אותם מה כל ההמון, במקום שיסביר, הוא אומר, אני מהרחב, אני מהרחב, טוב שהוא לא אומר את זה עוד פעמיים. אני לא שאלתי אותך מאיפה באת, שאלתי מה למה כולם צועקים. צועקים, כי קרו הרבה צרות. אבל יש אז אומר מהרחב ומהרחב, וכשאלי אומר לו, אז אני מניח, שאלי אומר, תשמע, פתאום מבין שהוא סיים, שהוא לא מבין כלום, אלי אומר, אני לא מבין מה אתה מדבר. מערכה, מערכה. ויבוא ואני אלי, אלי יושב על כיסא ידך מצפה, כי היה לי בו חרד על ארון האלוהים. יש עוד דברים בפסוקים? לא קושיות גדולות צריך, סתם דברים שאת לא מבינה. גם אני עושה לכם את זה, סתם בזבוז זמן, נכון? נכון? לא, לא נכון. אם את זה תקחו מכל השירון שנה, אז היה שווה. ככה תקראו תנך. תנסו להבין. את לא מבינה משהו? את השיעורים שלי תשכחו, אני מניח. במהלך חייכם. אבל את השאלות האלה, אני מקווה שלא תשכחו. את זה שאת קוראת ומנסה להבין. אולי לא תהיה לך תשובה. כן. הוא עובר מהקשה, למה הסדר הזה? את רוצה סדר אחר? איך היית רוצה שהוא יגיד לו? איך הנביא אומר את זה? פסוקים ת' י' י' וינגף ישראל, וינוס לשנלה, ויפוש לשם לפגלי, וארון הוא למקח, ושני אבלים מתו, חפני ופנחס. הוא החליף את הסדר של חפני ופנחס עם ארון האלוקים. הוא קודם כל פתח כמו שהפסוקים כתבו, נס ישראל מגפה גדולה את המן. הפסוקים כתוב קודם מגפה ואחרי זה נס ישראל. כן, למה הוא שינה את הסדר? עוד דברים? הוא שמע שנס ישראל לפני פלישתים. אתם מוכנות לקפוא במקום עכשיו ולא לזוז מילימטר? עכשיו אני שואל אתכם, מה היה קורה אם לא הייתה לכם משענת על הכיסא? כמה בנות פה היו נופלות אחורה? אני הייתי נופל אחורה, כי אני נשען על המשענת. יש פה עוד בנות שנשענות על המשענת? זה היה נגמר לא טוב. לאלי יש משענת? אם אתה משענת עולה נופל אחורה, נכון? ויפול מעל הכיסא האחורנית, אז אין לו משענת. למה אין לו משענת? הוא בן 98 שנה, הוא כבר זקן. עיניו כמה, לא יכול לראות. עיניו כבדו מזוקן. אדם יושב לי משענת, יש לו משענת. מה המשענת שלו? בואו תראו מה המשענת שלו. הוא שומע שנה 10 לפני פלישתים, הוא נשאר זקוף. מגפה גדולה הייתה בעם, נשאר זקוף. שני בניך מתו חפני ופנחס, נשאר זקוף. מתי לקחו לו את המשענת? הרנו לי מלכך. המדרש אומר אלף קשילות ואלף פטישים ולא יזוע ממקומו. אי אפשר לכופף את אלי. הוא זקן מאוד, הוא תמיד יושב זקוף כי יש לו חוט שדרה. חוט השדרה שלו זה אהבת התורה שלו. אהבת התורה שלו זה הדבר הכי חזק בו, שום דבר לא ישבור את זה. אלא אם כן התורה נפגעה. אם לקחו את אהרון אלוקים, הוא מתפרק. הוא מתפרק. אהרון אלוקים בשבילו זה חזק במיליארד יותר מכל צבאות פלישתים. הוא יכול לעמוד בכל מה שיגידו לו, בכל הניסיונות שבעולם הוא יכול לעמוד. חוץ מבתורה. תורה בשבילו זה התפרקות מוחלטת. ותישבר מפקתו ויעמוד כי זקן האיש וכבד. זקן וכבד יושב זקוף. אני אשתף אתכם מקצת קשיים שלי יש. יש הרבה קשיים. הקושי הראשון, וירוץ איש בימים מערכה ויבוא שילה ביום ההוא. מה המרחק מהמערכה לשילה? אתם מכירות, פארק אפק ליד ראש העין. שילה אתם מכירות פחות או יותר? מה המרחק?
לא.
לא הרבה.
בריצה זה כן?
בריצה, במטוס זה לא הרבה, את אומרת.
גם ברכב זה?
גם שעה. שעה? כמה זמן, כמה קילומטרים אתה נוסע בשעה? 30 קמ"ש? מה, את על קורקינט? מה זה 30? אין לך רישיון. בטוח. מהירות, לא בכביש מהיר, זה 80 קמ"ש, נכון? אז אם זה שעה, זה 80 קילומטר. זה לא הרבה לשבת על הכיסא באוטו ולנסוע 80 קילומטר. אבל לרוץ זה קצת יותר מאתגר, נכון? יש מרתון, אתם יודעות, קוראים לזה מרתון שילה. זה קצת מתקיים בזכותי. אני נותן את ההשראה, אני לא רץ. אני נותן את הרעיון. מעודד בליבי. אבל זה 40 קילומטר, לפחות 40 משהו קילומטר. מאפק לשילה. עכשיו היום עושים את זה עם בקבוקי מים וסקיות של פחמימות וכל מיני נוזלים וג'לים ותחנות עידוד ויוצאים, מתאמנים על זה כמה חודשים ואחרי זה יוצאים שבועיים בבית נופש ועושים את זה על הכביש, כביש, איך קוראים לזה? כביש 4? לא, כביש 5, חוצה שומרון, רחב, גדול. הוא לא עשה את זה, הוא עשה את זה, מתי הוא עשה את זה? הוא השתתף במלחמה, הוא נלחם יומיים האיש הזה. הוא לא היה בתותחנים מאחורה. להילחם בתקופה ההיא זה... להילחם שם, אני אגיד לכם מה, זה 100,000 אנשים מנסים לרצוח 100,000 אחרים, וגם 100,000 אלה מנסים לרצוח את כולם. מחזיקים חרב ביד, זה כבד, זה מברזל. וכל הכוח, ומישהו קורא בכל הכוח עלייך, כל הכוח, ואם את מפססת קצת, ומישהו חותך אותך. כולם הורגים את כולם. כולם הורגים את כולם. זה שעות, זה הדבר הכי מתי שיש בעולם. את לא יכולה להגיד עכשיו אין לי כוח. כי הוא מנסה בכל הכוח לדקור, והיה צריך לדקור אותו ולהגן עם המגן. האיש הזה נלחם יומיים, הוא היה בלב המערכה, איך אני יודע שהוא היה בלב המערכה? הוא יודע את הכל. מאיפה הוא יודע את הכל? מאיפה יודע שארון אלוהים נלקח? מאיפה יודע שחופני ופנחס מתו? היה לו עדכון חדשות, קבוצת חדשות מהירות בפרק. הוא היה שם, הוא מסיים קרב. באותו יום הוא הגיע לשילה, כתוב ביום ההוא. כתוב שהוא רץ. הוא רץ בטילים, כי לוקח כמה שעות עד שמתבררת את התבוסה. אחרי שהתבוסה הייתה, הוא רץ באותו יום שילה. זה עשרות קילומטרים, וזה דרך בולדרים, ושדות, וקוצים, חמות בקיץ. והכל עלייה. זה מרתון של עלייה. אז מה השאלה הראשונה שיש לכם פסוק י"א? למה? למה הוא עושה את זה? נשמע האיש הזה מחליט לרוץ עשרות קילומטרים בתום התבוסה. מה קרה? הוא לא רץ לבית שלו, הוא רץ לשילה. שילה היא לא בנחלת בנימין. אני חושב שהיום זה במועצה אזורית מטה בנימין, אבל זה טעות. שילה היא בנחלת אפרים. הוא לא רץ לבית שלו. כולם מנסים איש לו עליו, הוא לא רץ. אז למה הוא רץ? למה הוא רץ? תראו, בשילה, כמו בכל יישוב אחר, יש הרבה נשים שקשה להם מאוד, הן מאוד מודאגות מה יקרה לבנים שלהם, מה יקרה לבעלים שלהם, מה יקרה לאבות שלהם. הבשורות של האיש הזה הן בשורות שחורות. יש 30,000 אלמנות עוד מעט. 30,000 אמהות שכולות. לא יהיה משרד הביטחון כבר שיעזור להם, כי המדינה מתפרקת. לא יהיה התנדבות, לא יהיה ביטוח לאומי, לא יהיה כלום. עוד מעט הם יחליפו בגדים וילבשו שחורים. למה כל כך חשוב לו לעשות את זה שעתיים קודם? מה יקרה אם ידעו את זה רק מחר? מה כל כך חשוב לקחת את הרגעים האחרונים שעוד מחייכות מקרב לב? אז זה לא קושייה שאני לא מבינה, את מבינה שהוא רץ, אבל זה מטריד, למה הוא רץ? ויבוא שילה ביום הוא, באותו יום, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו, זה ביום, זה לא בלילה, זה ביום מספיק להגיע. ויבוא והנה אלי יושב על כיסא ידך, מצפה מה השעה, יש לנו כמה דקות בשביל לשאול את השאלה. יש לנו עתים, כן. אז בואו ננסה להבין את הפסוקים. זה שילה, זה בלי קנה מידה, בסדר? זה הקרב, הקרב היה פה נגיד, בסדר? זה המסלול, כן? של איש מימין. איפה אלי יושב? פה, בסדר? זה אלי, וזאת? כן? פחות או יותר, זה דיאגרמה, זה לא... אלי לא נראה ככה, בסדר? זה שילה, זה אלי. בסדר? מה השאלה שלי? יש לי שאלה גדולה בפשט. זאת השאלה שלי. מה המרחק בין, בין אלי לבין שילה?
אלי גר איפה שהיום אלי?
אלי גר איפה שהיום שילה. אבל זה קרוב מאוד לאלי. עוד מעט זה ייפגש עם אלי, זה יתאחד לשכונה אחת בעזרת השם, אנחנו עובדים על זה. אבל זה על שמו, כן. מה המרחק בין אלי, האיש, כן? הוא יושב על יד דרך מצפה. כמו שאמרת, נכון? מה המנחק? מה האפשרויות? בין 4 סנטים לעשרות קילומטרים, נכון? תסתכלו בפסוקים, תגידו מה המנחק. תשובה? אין פשט לפסוקים. אבל תסתכלו למה. מה המרחק?
מרחק של שמיעה.
מרחק של שמיעה. למה את חושבת ככה?
כי הוא שומע את
הצעקות. מרחק של שמיעה של צעקות. נכון? כמה זה? מאיזה מרחק שהם צעקות? רוצות לעשות ניסוי אחר כך? קחו איזה אחת שתצרח, נגיד לכם איזה מרחק שהם צעקות. זה לא איש אחד צורח, זה צעק כל העיר. כמה, מאיזה מרחק שהם צרחות של כל העיר? בין כמה לכמה? עד מקסימום זה 5 קילומטרים צרחות. יכול להיות, אבל זה לא היה במרחק 5 קילומטר, אתם יודעות, נכון? זה מרחק של שמיעת צעקות. מה עוד אתם יודעות על המרחק הזה? תסתכלו בפסוקים. מה כתוב בפסוקים? הוא לא יכול לראות. מה, לא הבנתי, מה התוצאה עם זה? שהוא לא יכול לראות? צעקות שומעים, לא רואים. מתכוונת למשהו, אני לא מבין מה את מתכוונת. הוא חשב שזה קרוב, רחוק וזה היה קרוב? הוא לא מזהה את עומר חכים? מה היה אפשר לראות? יכול להיות, אבל מה הבעיה שהוא שמע את הצעקות? הוא לא, זה הרבה פחות מיום. זה אחרי שדה הקרב, רק אז הוא התחיל לרוץ. הוא רץ מהר. 40 קילומטר לקח לו 3 שעות. אבל לא מה המרחק של האיש, איש בנימין הזה. מה המרחק של אלי מהעיר?
זה
כנראה
מרחק קרוב, כי אלי שואל מה קרה.
זה אלי מרחק קרוב, זה מרחק קרוב?
הוא לא שומע על מה הצעקות.
הוא לא שומע על מה הצעקות, מה זה אומר?
זה לא שזה הכי...
אני לא יודע, צעקו, אוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז הוא יודע, שאוי ואבוי. אבל את צודקת, למה את צודקת? כי הוא שואל, מה קרה?
הוא לא שמע?
נכון.
ושמעו שהוא שואל.
איש בימין עקף אותו, הגיע לעיר, כמה אנשים היו בעיר? לפחות כמו הבנות בכיתה, נכון? כתוב עיר, כנראה היו כמה מאות. נניח שהיו 40 בנות. אז איש בנימין סיפר ל-40 בנות האלה? לא. אז כנראה הוא לא דיבר איתם ככה, נכון? כל העיר שמעה, נכון? כמה עשרות או כמה מאות. כולם שמעו. מי לא שמע? אלי. אז אלי לא יכול להיות קרוב מדי, נכון? כי כולם שומעים, גם אלה שישבו בקצה הכיתה, שמעו, ואלי לא שמע. מה אלי שומע? את הצרחות, נכון? אז הוא רחוק מטווח שמיעה, הוא בתוך טווח צעקה, נכון? ככה זה יוצא. במטרים תמציא מה שאת רוצה, כמה זה. זה לא יכול להיות קרוב מדי, אבל גם לא רחוק מדי, כי צעקות הם שמעו. נכון? אז עכשיו יש לך קושייה מאוד גדולה, מה? לא, יותר קושייה יותר גדולה קודם. אולי את מתכוונת לזה ואני לא נותן לך לסיים את המשפט. כן.
אני לא מבינה.
המחשבה שלנו, איך איש בנימין?
איך הוא יודע שאלי שם כבר?
איך הוא יודע ש...
שאלי שם קרה. אלי כאילו שמע שם קרה, ואז הוא בא להגיד.
וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מכל ההמון הזה. מי שומע את אלי? מי שומע את אלי? שואל את השאלה הזאת. איש בנימין. והאיש מיהר ויבוא ויגיד אלי, פסוק ד', נכון? אלי שומע מה קול ההמון, ומי שומע אותו? איש בנימין. איש בנימין נמצא בעיר. אז משהו פה לא מובן, נכון? מצד אחד, אלי לא חירש, אלי עיוור. מי שעיוור הוא בדרך כלל שומע יותר טוב. יש פיצוי כזה. אז מצד אחד, אלי לא שומע את האיש. האיש דיבר עם כל העיר, וכל העיר זעקה. את מה שהאיש, מה שאיש בנימין אמר לאנשי העיר, אלי לא שמע, הוא שמע רק את הצעקות. ואז הוא אומר, וזהו, הוא לא צורח, לא כתוב ויצרח אלי, נכון? ואז אלי אומר, מקר, ויש מיהר, ויבוא ויגיד לאלי. איך הוא פתאום שומע אותו? אמרנו, זה לא בטווח שמיעה, זה בטווח צרחה. אז נשארו בקושייה גדולה. מה הקושייה? מה המרחק שזה מזה? מה המרחק שזה מזה? האם שומעים דיבורים או לא שומעים דיבורים? כי מצד אחד דיבורים חזקים שנועדו לכל העיר שומעים אותם. מצד שני דיבור אחד שאומר מכל ההמון, אז האיש מיהר. הוא עשה את זה מהר, ויבוא ויגיד לאלי. אז השאלות שאנחנו בינתיים מתחילים לעשות, והערות שבין מהערכה ושאלו בו ימרו, למה? מה בוער לך? מה זה חשוב? למה אתה רץ מרתון אחרי קרב כזה? לא יודעת מאיפה בא המושג קרב, ריצת מרתון? זה היה בקרב מרתון, שהתורה נלחמה נגד פרס וניצחה. ואז כדי להודיע לאתונאים שלא יפחדו, הם דאגו שמות הפרסים הולכים לעשות בהם טבח. אז הוא רץ 42 קילומטר להגיד ניצחנו ונפל מת. לא היה לו חידור כושר. אז זה בשורת ניצחון, בשורת רוסה, למה? בשביל מה? המנהיג של העם זה אלי, וזה נראה שהוא לא בא להגיד את זה לאלי בכלל. על אלי הוא מדלג. למה הוא מדלג על אלי? למה כתוב שמדיו קרועים ואדמה על ראשו? מה זה משנה לי? אם כן קרועים, מה קרועים? למה הוא מדלג על אלי? כתוב, הוא רואה את אלי, וככה נראה שהוא מדלג עליו, נכון? והאיש בא להגיד, בעיר ותזעק כל העיר. עכשיו אנחנו לא מבינים מה פשר המרחק הזה. האיש הזה שואל אותו מה קרה, אז למה תקוע פה פסוק אחד אמרות אמרה? פסוק ת' ו' תקוע כביכול. פסוק ת' ז', האיש שואל, אלי שואל את האיש מה, הוא מאוד רוצה לענות תשובה. אבל הוא אומר לו תשובה מגמגמת. מכם המערכה, מכם המערכה. זה נראה כאילו הוא גמר. זה נראה כאילו הוא סוגר את כל הסיפור. אז מה אלי אומר לו? אלי אומר לא הבנתי. איך הוא אומר לא הבנתי? הוא אומר, מה היה הדבר? ואיך הוא קורא לו? בני, למה הוא קורא לו בני? למה אלי קורא לי אשת בני? הוא לא רואה אותו, הוא רק שומע אותו. מה הפירוש המילה בני? הוא מחזיק ממנו אלי, נכון? הוא לא אומר, אחי, אחותי, תביא סיגריה, זה לא הסימן של אלי. אם הוא אומר בני, סימן שהוא שמע פה איזה משהו מאוד גדול. הוא אומר, וואו, אני לא מבין אותך, אני לא... תראו, האיש הזה, כל פסוק שכתוב, מה כתוב עליו? שהוא איש, נכון? והיה רוצה איש בימין עם מערכה. והאיש בא להגיד בעיר, והאיש מיהר ויבוא להגיד לאלי, ויאמר האיש אל אלי. עד פסוק י"ז, פסוק י"ז מפסיק להיות איש. מה זה איש? דיברנו על זה היום. התחזקו והיו לאנשים פלישתים, נכון? איזה משהו עוצמתי בתנ"ך. זה האיש משה, לא ידענו מי היה לו. יש לכם עוד אנשים בתנ"ך? איש יהודי היה בשושן הבירה. איש צר ואויב, המן הרע הזה. הוא עוצמתי. מנוול, אבל עוצמתי. איש זה וואלה, כמו אישיות. אז הוא אישיות עד שהוא עונה לאלי. ברגע שהוא, לא, בהתחלה הוא היה איש. פתאום הוא מפסיק להיות איש, הוא נהיה מבשר. אז מה אנחנו עושים עם כל השאלות האלה? טוב, אני יכול להגיד לכם מדרש של חז"ל, אני אגלה לכם, שהאיש הזה קראו לו שאול. הרבה שנים לפני שהוא היה מלך ישראל. הוא היה סתם אחד. בינתיים הוא סתם אחד. למה לא כותבים את השם שלו? כי אם כתוב שאול, אגיד, אני מבינה למה הוא רץ 40 קילומטר. אתם יודעות למה? כמו סיסרא. סיסרא הפסיד בקרב, וברק בן אבינועם רודף אחריו עד כדי שנפתלי 60 קילומטר. למה הוא רודף 60 קילומטר? כי ברק בן אבינועם יודע שאם סיסרא יישאר בחיים, אז כוחות המנהיגות והארגון שלו, הוא יצליח לארגן את כל החמאס מחדש. לכן צריך להרוג אותו. להרוג אותו. אז אם היה כתוב שהוא, אם זה הרמטכ"ל, אז מובן למה הפלישתים רודפים אחריו עשרות קילומטר. כל אחד אחר שברח, אף אחד לא רדף אחריו. מה יש לי? 30 אלף הרוגים, חלאס. נבוא מחר, נטטה אותך. נבוא עוד שבוע, נשמיד לך את הכפר. אין מי שילחם נגדנו יותר. אבל אם זה רמטכ"ל או משהו, אז יכול להיות שירדפו אחריו. לא, זה סתם אחד. איש בנימין, לא משנה איך קראו לו שאול, יש לו שם. למה לא כתוב? כי הנביא רוצה להגיד סתם אחד, אין לו תפקיד, אין לו דרגה. גם אם זה שאול, זה שאול שאף אחד לא הכיר אותו עדיין. בחור מגילך, כנראה. אולי צעיר ממך. ובאמת לא מובן לנו למה הוא רץ כל כך הרבה קילומטרים עד שילה ביום ההוא. אבל יש לו סיבה. אני מנסה לומר שפסוק ט"ז, איש בנימין, נתן לאלי את כל התשובה. כשהוא אמר אנוכי בא למערכה למערכה נעשתי היום, הוא לא גמגם, הוא לא שמע תמידה. מבחינתו זה מה שצריך להגיד לאלי. בדיוק זה מה שצריך להגיד לאלי. השעון... בוא נגיד שהשעון אומר לגמור, בסדר? בשבוע הבא אני אנסה לתרץ את הקשיים פה. ואולי הפסוק הכי חשוב זה הפסוק הכי תקוע. יש לכם פה פסוק מיותר בתוך הפסוקים? כן? ואלי בן 98 שנה, ולאו כמה לא יכול לראות. נכון שהוא פסוק תקוע? נכון שהוא לא תקוע? הנביא לא תקע אותו באמת? נכון שהוא נראה אלינו תקוע, הוא לא תקוע? הוא נראה תקוע. ואם הוא נראה תקוע, סימן ש... סימן שהוא לא תקוע. סימן ששמו אותו בכוונה. למה שמו אותו בכוונה? כי בלעדי הבי הפסוק הזה אי אפשר להבין כלום. עם הפסוק הזה אפשר להבין הכל. מה אפשר להבין עם הפסוק? בואו ניתן לכם איזה פתר אחד קטן. מה האיש עשה בעיר? תסתכלו בפסוק י"ג. כשהאיש בא לעיר, מה הוא עשה שם? תסתכלו טוב. מה כתוב לכם? שזה נכון. מה זה אומר בעברית שלנו? מה הוא עשה שם? תקראו את זה כאילו זה פעם ראשונה בחיים שלנו תקראו את זה, בסדר? האיש הגיע לעיר ואז מה?
בא להגיד, הוא
אמר. נכון. נכון, כך כתוב. באתי לפתוח את הספר ופתאום לקחו לי אותו. האיש בא להגיד בעיר, הוא לא אמר כלום. יש מצב, שזה הפשט. ומה קרה כשהוא בא להגיד בעיר? מדים קרועים זה לא סיבה לצורך. במלחמה מדים נקרעים. גם לי במילואים נקרעים בו. למה, מה התכוונת להגיד? יש בתשובה שלך יש שתי שכבות. רגע, בואי נקרא איתך. היו לך שתי שכבות בתשובה שלך, נכון? מה אמרת? אולי הם? ראו את המדים הקרועים, נכון? בואו ניקח את החצי השני הראשון של המשך. למה אמרת את זה? כי ראו את המדים הקרועים.
הוא לא אמר כלום. איך? אולי
למה? מה התשובה שלך?
אולי...
הם ראו משהו. הם ראו משהו, נכון? עכשיו, אתה יודע על מה הם ראו, אז את מנסה מדהים. אז את החלק של המדהים נסע מסוגן. זאת אומרת, הכיוון בטוח. הוא בא להגיד בעיר, ומי שראה אותו, התחיל לצרוח. מי שראה את איש בנימין, איבד את השפיות. כל העיר זעקה. לא צעקה, לא אמרו עברו. כולם פצחו שם בצעקות. חוץ מאחד. שלא צורח. למה?
כי הוא לא רואה.
כי הוא לא רואה. מה המרחק? יכול להיות 10 מטרים. יכול להיות שהוא לא עקף אותו בכלל. הוא נעצר לידו, מתנשם, וכולם נכנסים לפאניקה. חוץ מאחד שאומר, אני לא מבין כלום. למה כולם צורחים? יודעת למה הוא לא מבין כלום? כי הוא תזקן ב-98 ועיניו כמה לא יכול לראות. מה ראו שם כולם? שהם איבדו את השפיות. זה מסוכן, כי אם נראה את זה גם אנחנו, עוד שגם אנחנו נאבד. כל טוב.